טוב ושבוע טוב, היום יום ראשון כף ב' באלול תשע"ב, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מורה נבוכים, ואנחנו בחלק הראשון בפרק למד ד' בעמוד נון במהדורת הרב קפח. והסיבה השלישית, כן, מה? כן, התחלנו אותה, אבל כיוון שאנחנו באמצע, אז אני חושב שאין ברירה אלא להתחיל שוב מהסיבה השלישית, נכון? והסיבה השלישית, אריכות המצעים. כלומר, צריך הרבה הקדמות, וזאת הסיבה השלישית. כי יש לאדם בטבעו חשק לחקירת התכליות. אגב, סיבה שלישית למה? מה? ש? למה לא ללמוד? לא. לזה שאנשים נמנעים, כן? לא. זה לא שזה טוב לא ללמוד. צריך ללמוד את הדברים האלה, אבל יש דברים צריכים לדעת. הסיבה הראשונה, מה שנקרא עומק המושג. הדבר השני, קוצר המשיג. אין זה ככה אומר. שהדבר הוא עמוק מצד עצמו. ב' שלנו יש דעת קטנה, אנחנו רק בני אדם. וגם בצד בני אדם יש הרבה טיפשים. הדבר השלישי, זה שצריך הרבה הקדמות. אז אריכות המצעים. כי יש לאדם בטבעו חשק לחקירת התכליות, אני רוצה לדעת תכלס את השורה התחתונה. אלא שעל הרוב הוא נלאה או דוחה את המצעים. ודע, כאילו הושגה תכלית מסוימת בלי המצעים הקודמים לה, כי אז לא היו אלה מצעים, אלא היו נעשים הטרדה ומיותרים בהחלט. כלומר, אם אפשר להגיע למשהו גם בלי כל הדברים שבאמצע, אז באמת לא צריך את כל הדברים שבאמצע. וכל אדם, אפילו הפתי ביותר, אם תהירו כמו שמהירים את הישן ותאמר לו, האם אינך משתוקק אתה לדעת את השמיים הללו כמה מספרם ואיך תבניתם ומה יש בהם ומה הם המלאכים ואיך נברא העולם בכללותו ומה היא תכליתו כפי סידורו זה עם זה ומה היא הנפש ואיך התהוות הגוף והאם הנפש, נפש האדם תיפרד ואם תיפרד אך ובמה ואל מה וכיוצא בחקירות אלה. כלומר, כל מיני דברים שבעצם דורשים שנים כדי להגיע למסקנה איתם. הוא יאמר לך, כן, בלי ספק, וישתוקק לידי הדברים הללו, כפי אמיתתם, השתוקקות טבעית. אלא שהוא ירצה לשכך את שוקתו זו, והשגת ידיעת כל אלה במילה אחת, או בשתי מילים שתאמר לו. שתאמרם לו, וזה בעצם מה שעשה הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שבשניים שלושה פרקים סיכם את כל המדע האלוהי והפיזי של ימיו, אבל אם תחייבו להתבטל מעסקיו שבוע ימים, כדי שיבין את כל זה, לא יהיה עוד לכך. כן, סך הכל שבוע זה לא הרבה, זה רק שבעה ימים, אבל אדם אומר, אין לי זמן לזה, אלא יסתפק בדמיונות כוזבים שנפשו ינוחת בהם וידחה את הדבר אם תאמר לו שיש דברים מצריכים הקדמות רבות וזמן רב לחקור עליהם. ואתה יודע שכל הדברים הללו קשורים זה בזה. כלומר, למה צריך באמת ללמוד כל כך הרבה דברים כדי להגיע לידיעת השם? כי כל הידיעות קשורות זו בזו. לפי שאין במציאות כי אם השם מתעלה וכל ברואיו. כן? כלומר, מה יש במציאות? שניים. הקדוש ברוך הוא וכל השאר. והם כל מה שנכלל במציאות בלעדיו. כן? הבירועים. ואין שם דרך להשיגו אלא על ידי מעשיו. והם אמורים על מציאותו ועל מה שצריך לסבור בו. כלומר, מה לחייב לו ומה לשלול ממנו. ולכן חובה בהחלט להתבונן בכל המציאות כפי שהיא. כדי שניקח מכל דבר ודבר הקדמות אמיתיות נכונות שיועילו לנו במחקרנו האלוהיים. במילים אחרים, אתה רוצה לדעת את ריבונו של עולם, אתה צריך להכיר את העולם כדי שתדע מיהו ריבונו. כן. זאת אומרת, זה באמת מדע אדיר שמקיף כל המציאות כולה. אז זה אולי באמת לא הספקתי. נכון? זו השאלה שלך. תשובה, באמת יכול להיות. משתדלים. נכון? פרקטית, אתה לומד מה שנראה שאתה צריך ללמוד. בשביל זה גם אתה, יש מורים, כן? כמו הרמב״ם, שכבר עברו הרבה מחקר כזה, אבל גם אתה בעצם המורה של עצמך. ואתה בודק במציאות מה לדעתך נראה שאתה צריך לדעת כדי להגיע למדע האלוהי. ואת זה אתה חוקר. כן. האם השכלה תיכונית תספיק? מן הסתם שלא. כלומר, אם אתה רוצה לדעת את הדבר על אמיתתו, אתה צריך לדעת הכל. כן, ברור. יש, אלא מה שאפשר לקצר בזה. כן, כלומר, זה כמו הרמח"ל אומר, שכאשר אדם עוסק בחוכמות, יעסוק דרך הספרים שקיצרו בעניינים אלו, ולא באלה שהעריכו בזה. כן, לפעמים אפשר לקצר. כדי שנקרא מכל דבר ודבר הקדמות אמיתיות נכונות שיעולו לנו במחקרינו האלוהיים, יש הקדמות הנלקחות מטבע המספרים ומסגולות התבניות ההנדסיות, נלמד מהם לדברים שנשלול ממנו יתעלה, ותורנו שלילתם על כמה עניינים. אבל כלומר מהגיאומטריה, כן, התבניות ההנדסיות, גיאומטריה, אבל ענייני התכונה הגלגלית ומדעי הטבע, איני חושב שיהיה לך ספק בכך שהם עניינים הכרחיים להכרת יחס העולם לנגת השם, יחי באמת, לא באופן דמיוני. טוב, זה מאוד מעניין, כי בימינו דווקא הנטייה היא דווקא לומר שהתכונה הגלגלית ומדעי הטבע אינם הכרחיים כדי לדעת את הנגת השם, במיוחד מאז שנתגלתה תורת הקבלה, ואז יש לנו ידיעה פנימית יותר על סדרי המציאות. אבל הרמב״ם אומר, לא, יש עולם אחד. כן, בבקשה. התכונה הגלגלית, כן. נכון. נכון, נכון. זה בין שאלה יפה. אתה אומר, הרי הרמב״ם אומר, אם אתה תדע אסטרונומיה ומדעי הטבע, אז בסוף אתה תגיע גם לדעת השם אמיתית, ובלי זה אתה תהיה בדמיונות. אבל מאחר והתברר לנו בימינו שכל המדע הזה בטעות יסודו, אז אם כך יוצא שבימי הרמב״ם לא היה מי שידע את השם ידיעה אמיתית. עד כאן שאלתך. התשובה היא שאתה צודק, אבל גם אנחנו לא יודעים את השם ידיעה אמיתית, ואין אדם בעולם שיודע את השם ידיעה אמיתית. אלא אנחנו הולכים ומתקרבים. גם אלה שחיו בימי הרמב״ם, והרמב״ם בעצמו, שהשתמשו במדע הזה, התקרבו אל ידיעת האמת. כי יש אינטואיציות שנשארו נכונות למרות שהבסיס המדעי נפל. אז נגיד אפשר לומר, זה כמו שהשתמשו בקביים כדי להגיע למשהו, אחר כך הקביים נשברו, אבל בכל זאת עלינו משהו. ויש שם דברים עיוניים רבים, שאף על פי שאין לקחת מהן הקדמות למדע זה, אבל הם מכשירים את המחשבה. זאת אומרת, לפעמים יש תרגילים בפיזיקה, באסטרונומיה, שלא יצא מהם שום דבר לדעת אלוהים. אבל הם מחדדים את המחשבה. זה דבר טוב. אין כמו שלהבדיל גם בפלפולי ההלכות. יש לפעמים פלפולים שאנשים מפלפלים, שאין להם שום השלכה מעשית, שום דבר. לא יצא מזה כלום. אבל זה מחדד את השכל, לפעמים גם משבש את השכל, אבל זה לא באמת, זה נכון. מרוב פלפול, הגמרא אומרת, איידי חריפות, השבשת. מתוך שאדם חריף מדי, לפעמים הוא גם משתבש. אבל באופן כללי, יש מה שנקרא תרגילים אינטלקטואליים, שמקדמים באיזושהי צורה. ותושג לאדם תכונה היח ללמוד, ולדעת האמת בדברים שממשיים בשבילו, ומסלקים הערבוביה המצויה ברוב מחשבות המעיינים. שמתחלפים להם דברים המקריים בעצמיים, ומה שיצא מחמת כך מן הדעות הנפסדות, נוסף על הבנת אותם העניינים כפי שהם. ואף על פי שאינם יסוד למדע האלוהות, ולא ייבצר שיש בהם תועליות אחרות בדברים המובילים למדע זה, והרי הכרחי למי שירצה להגיע אל השלמות האנושית, להכשיר את עצמו תחילה במלאכת ההיגיון, מלאכת ההיגיון יש לזה שם בלועזית, לוגיקה, ואחר כן, במקצועות ההכשרתיים כפי הסדר, נראינו מתמטיקה, גיאומטריה וכדומה, ואחר כך במדעי הטבע, שזה ידיעת העולם התחתון, מה שנקרא בימינו פיזיקה, ואחר כך, ומדעי הטבע, וגם, סליחה, גם העולם העליון, שזה אסטרונומיה, ואחר כך במדעי האלוהות, שזה המטאפיזיקה. כן, זה הסדר המקובל אצל הפילוסופים הקדמונים. מה? כן, יודעי, יודעי. כן. למשל, בפילוסופיות היותר מאוחרות, הקנטיאניות והפוסט-קנטיאניות והאקזיסטנציאליסטיות והפנומנולוגיות והסטרוקטורליסטיות, אז צורת החשיבה היא שונה מזה. כן? אבל גם כל אותם הזרמים החדשים, הם מודים שהם צריכים בכל זאת איזושהי השכלה תיכונית, דהיינו, לא להתבלבל לגבי מהות העולם, כדי לסלק את העננים של הדמיון. יש דבר כזה. מה? הרמב״ם, לא, הרמב״ם הולך בכיוון של הפילוסופים. הוא מקבל את זה, כן, הוא מקבל את זה. הוא אומר, אתה צריך קודם כל לעסוק ב... קודם כל צורת החשיבה, לדעת לחשוב נכון. איך תדע לחשוב נכון? תלמד לוגיקה. אחרי שתלמד לוגיקה, תלמד את המדעים ההכשרתיים. אחרי המדעים ההכשרתיים, תלמד את מדעי הטבע, ואחרי המדעי הטבע, מדעי אלות. פשוט. זה דברים פשוטים. למרות שהוא אומר, יש גם בתוך כל זה כל מיני דברים שהם צדדיים, שייתכן שלא תצא לך מאיזה תועלת ישירה למדעי האלות. כן. ומוצאים אנו רבים שנעצר שכלם באחד המדעים האלה. ואף אם לא קהו שכליהם, יש הפסיקם המוות, כשהם במקצת המצאים. הרי החיים קצרים. הוא לא הספיק ללמוד הכל. ואילו לא ניתנה לנו השקפה בדרך האמון הכלל, ולא הודרכנו במאומה בדרך המשל, אלא נזקקים היינו לתבונה שלמה בגבולות העצמיים, ובאימות כל מה שצריך להמתו בהוכחה. וזה לא ייתכן כי אם לאחר המצאים הללו הארוכים, היה דבר זה גורם למות כל בני האדם, בטרם ידעו אם יש שם אלוה לעולם או שאין שם אלוה. כל שכן שיחייב לו חוכמה, או ישלול ממנו מגרעת. ולא היה ניצול כלל מן האבדון הזה, אלא אחד מאיר ושניים ממשפחה. אבל היחידים והם השרידים אשר השם קורא, לא תושג להם השלמות אשר היא התכלית כי מלאחר המצאים. וכבר באר שלמה כי הצורך למצאים הכרחי, ושאי אפשר להגיע אל החוכמה האמיתית אלא לאחר הכשרה. אמר אם קהה ברזל והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר ויתרון הכשר חוכמה. ואמר שמה העצה וקבל מוסר, למען תחכם בחריתך. כלומר אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. מה ריחם עלינו? נתן לנו התגלות שבה יסודות האמונה נעשו ברורים לרוב בני האדם, ואז זה מציל את רוב בני האדם מן האבדון. מה זה האבדון? אובדן החוכמה. ולכן הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. אבל היחידים, השרידים אשר השם קורא, הם כן צריכים לעסוק בכל המצאים אחרי שהתמונה הכוללת ברורה להם. שרידים, הכוונה יחידי סגולה. וכאן הכרח אחר, וכאן הכרח אחר לידיעת המצאים, והוא שהאדם נולדים לו ספקות רבים בעת החקירה במהירות, ויבין גם את הקושיות במהירות, כלומר סתירת דבר מסוים, כי זה דומה להריסה בבניין. אבל העמדת הדברים והתרת הספקות לא ייתכן אלא בהקדמות מרובות הנלבדות באותם המצאים. כן, זה כלל גדול גם במדע, אומרים את זה היום, צריך יותר אנרגיה כדי לבנות מאשר אנרגיה כדי להרוס. כן? כלומר, לשבור קיר דורש פחות מאמץ מאשר כדי לבנות קיר. אז אותו הדבר, כשאתה רואה ספקות, קושיות, זה לא בעיה. אבל מה תבנה בסוף שיהיה ודאי? כן? זה קצת מזכיר את הספק השיטתי של דקארט. דקארט אמר, כל דבר צריך להעמיד בספק. למה צריך לעמוד בספק? זה כמו פטיש שהורס קיר. אבל בסוף, מה שיחזיק מעמד, יחזיק. כן? כלומר, זה... ואז צריך בשביל זה, ככל שהאדם הקדים יותר מצעים, כלומר, בירר יותר טוב את נקודות המוצא שלו, מה שהוא בונה יותר שלם. זה הכרח נוסף, כן? אבל העמדת הדברים והתרת הספקות לא ייתכן, אלא בהקדמות מרובות הנלמדות באותם המצעים, ויהיה המעיין ללא מצע. כי מי שהולך ברגליו להגיע למקום מסוים ונפל בדרכו לתוך בור עמוק שאין לו עצה לצאת ממנו עד שימות, ואילו היה נעדר ההילוך וישב עם קומו, היה יותר טוב לו. וכבר הרבה שלמה במשלה בתיאור מצב העצלנים וקוצר ידם, וכל זה משל לעצלה מדרישת המדעים, ואמר בתשוקת המשתוקק להשיג את התכליות ואינו פועל להשיג את המצעים המביאים לאותם התכליות אלא משתוקק בלבד, אמר תאוות עצל תמיתנו כי מענו ידיו לעשות, כל היום מתאווה תאווה, בצדיק ייתן ולא יחסוך. אמר כי הסיבה שתשוקתו תמיתנו יחסיך, כתוב מה? טוב. ואמר כי הסיבה יחסוך, נכון? הוא לא יחסוך. אמר כי הסיבה שתשוקתו תמיתנו, מפני שלא פעל ועשה במה שמשכך אותה התשוקה, אלא מרבה להתאבות ולא יותר, ותולה תקוותיו במה שאין לו כלים להשיגו. ואילו הניח את התשוקה הזו, היה טוב לו, והתבונן סוף המשל, לפי שהוא מבאר את תחילתו, והוא אומרו, וצדיק ייתן ולא יחסוך. ואין צדיק מקביל לעצל, אלא כפי מה שביארנו. והרי הוא אומר כי איש הצדק מבני אדם הנותן לכל דבר את הראוי לו, ייתן כל זמנו ללימודים. זה המשמעות של המילה צדיק כאן. צדיק במובן שהוא נותן זמן לכל מה שצריך לתת לו זמן, ואינו חוסך מזמנו מאומה למה שזולת זה, כאילו יאמר, וצדיק ייתן ימיו לחוכמה ולא יחסוך מהם. כן אומרו, אל תיתן לנשים חיליך. ורוב החכמים, כלומר המפורסמים בחוכמה, נגועים במחלה זו. כלומר, דרישת התכליות והדיון בהם בלי עיון במצאיהם, ומהם מי שהביאתו השכלות או בקשת השררה לזלזל באותם המצאים אשר אין ביכולתו להשיגם, או שמתעצל ללומדן, וידמה להראות שהם מזיקים ובלתי מועילים, ועם ההתבודדות האמת ברור וגלוי. טוב, מה הוא רומז כאן? יש לרמב״ם ספר ברפואה שנקרא פרקי משה. מכירים? אחד מהספרים, הרמב״ם כתב 10 ספרים ברפואה, אחד מהם נקרא פרקי משה. ושם בספר יש כמעט כל הספר כולו הוא ענייני רפואה. אבל יש לפעמים, פה ושם, כמה הערות בעניינים פילוסופיים. בין היתר בחלק, בפרק כ"ה, שבספר פרקי משה, הוא תוקף את גלינוס. גלינוס, הרופא הגדול של הקיסר מרקוס אורליוס, בערך במאה השנייה לספירה. גלינוס היה מומחה גדול, אבל הוא תקף את משה רבנו. אז את הרמב״ם זה הרגיז, ואז הוא משיב לו כגמולו. אבל לפני שהוא עונה על דבריו של גלינוס, הוא אומר, הקדמה ארוכה, אומר, יש אנשים שנהיו גדולים בחוכמה מסוימת, אבל לא בחוכמות אחרות. וכיוון שנהיו גדולים באותה חוכמה, אז יש להם שתי אפשרויות. האפשרות האחת לומר שהחוכמות האחרות שהם אינם יודעים, לא צריך לדעת אותן. לא צריך את זה. זה רק מזיק. ולמה הם אומרים את זה? כי הם לא רוצים להיראות כבורים. אז אומרים, הדברים האלה שאתם חושבים שהם חשובים, הם באמת לא חשובים. אפשרות שנייה, שכיוון שהם גדלו מאוד בתחום אחד, הם חושבים שהם מבינים בכל התחומים. למשל, אדוני, אתה פרס נובל לפיזיקה, אז מה אתה אומר על פינוי מגרון? זה לא קשור אחד לשני, כן? אתה מומחה לדבר אחד, זה לא מה שאתה מבין לתחום השני. כן, אז הרבה אומר את זה על גלינוס, שגלינוס היה גדול מאוד ברפואה, ולכן הוא חשב שהוא גם מבין בפילוסופיה, ולכן פער פי ואמר שטויות על משה רבנו וכו', ואז הוא השיב לדבריו. כן, כמו שהוא ייחס למשה רבנו דעות שהם לא שלו וכו'. אז גם פה אומר הרמב״ם, פה מדבר דווקא על החיסרון הראשון, שיש כאלה שבגלל שקשה להם להשיג את אותן החוכמות, אומרים שהחוכמות האלה מיותרות ולא צריך אותן. הצדיק הוא מי שמקדיש את ימיו לחוכמה, והוא לא חוסך מזמנו למה שזולת זה. כלומר, הוא לא מקדיש זמן לדברים אחרים. כן, זה בשביל לדעת התורה שבעל פה, בשביל לדעת. אין קיצורים, אין מה לעשות. גם בלימוד ההלכות, כלומר אם אתה באמת רוצה להבין את שורשי ההלכות, אתה צריך לראות את סוגיית התלמוד. הרי איך הוא כותב לתלמידיו? הוא אומר, תלמדו את הספר שלי, תלמדו את הלכות עריף, רבנו יצחק אלפסי, אחרי זה תלמדו את הספר שלי, ותראו במקומות שאני לא מסכים איתו, שזה בגלל סוגיית התלמוד, עיינו שם במקומו. נכון. זה ההדרכות הלימודיות של הרמב״ם, קצת שונה מהמקובל בישיבות היום. נכון? לפי הרמב״ם, צריך ללמוד את עריף, משנה תורה, ולהסתכל בגמרא איפה שזה שונה. לפי הרמב״ם, האם משה רבנו עסק בהקדמות האלה? ועוד איך. אז זה כמה זמן חי משה רבנו? 120 שנה. מתי הוא התחיל את הקריירה? גיל 80. מה הוא עושה 80 שנה? יש שמשה עסק בכל החוכמות. זה פילון אלכסנדרוני. יש לו ספר שנקרא חיי משה. ושם הוא מסביר שמשה גדל במצרים, בבית פרעה, בבית פרעה מה למדו? את כל המדעים. לכן משה גדל ועסק בכל החוכמות. כן, בבקשה. לא שומע. התורה נכנסת בזה שהיא נותנת לנו כבר מסקנות. זה מה שהוא אומר. כלומר, זה חוסך איזה זמן כדי לדעת לקראת מה הולכים. למשל, המפה בכללה. אחר כך צריך החוכמה כדי להשיג את מה שהתורה אמרה. כן. למה צריך חקירה מדעית? הרי התורה התבררה לנו כאמת. כיוון שהתבררו לנו כאמת, אז בשביל מה צריך לבזבז זמן על בירור שכלי? תכלית האדם, קיום המצוות. זו השאלה השנייה שאתה שואל. כן. טוב. אז נענה קודם כל על השאלה השנייה, אחרי זה נענה על השאלה הראשונה. תכלית האדם, לפי הרמב״ם, איננה קיום המצוות. ברור? תכלית האדם זה לדעת את השם. והמצוות עוזרות לו לזה. בסדר? תהיתי? לגבי השאלה השנייה. עכשיו, לגבי השאלה הראשונה, שהיא, בשביל מה, אם התורה התבררה כאמת, אז למה אנחנו צריכים את כל ההקדמות האלה? תשובה. אומר לנו הרמב״ם בהמשך, שאדם איננו יכול להגיד שהוא מאמין בדבר אם הוא לא בירר אותו באופן שכלי. כי אז הידיעה איננה ידיעה אמיתית, זה ידיעה נומינלית. אתה אומר, זה שאלה שלישית. תמיד השכל ייגמר באיזשהו מקום והאמונה תהיה מעליו. זה בדיוק הפוך ממה שחושב הרמב״ם. תמיד האמונה תיגמר באיזשהו מקום והשכל מעליו. מדוע? כי הרמב״ם הוא אדם שחושב שהקדוש ברוך הוא סימפתי. זאת אומרת שיש לו סימפתיה לבני אדם. ואם הוא נתן להם שכל, זה כדי לברר את האמת. אומרים שבזוהר שלט מחשבה תפיסה בכלל. כלומר, אתה אומר, איך יכול להיות שהרמב״ם לא מסכים עם הזוהר? זה השאלה שלך. כן? מה התשובה? שהוא לא מסכים עם הזוהר. פשוט מה? לא יודע. לפי הזוהר, מחשבת האדם איננה משיגה את האינסוף, בעוד שלפי הרמב״ם, מחשבת האדם, שכלו של האדם, דרך תארי השלילה, מגיע לידיעת השם. אתה יודע? אתה לא רגיל לחשוב ככה, נכון? זה, כן, ודאי, ודאי. אבל מה נעשה? זה הרמב״ם. אנחנו לא יכולים ללכת נגד הרמב״ם. כן. כן, כלומר, הידיעה דרך השלילה היא ידיעת העצמות. תלוי איזה נביא. משה רבנו. כלומר, לפי הרמב״ם יש מה שנקרא התעצמות הנפש בהשגת מושכלה. כן? טוב. יש לזה הרבה השלכות, כלומר, משתמע מהדברים האלה של הרמב״ם, שיש התאחדות בין הנפש של המשכיל לבין המושכל. זה אומר משהו, כן? תפיסה מאוד מיוחדת. הפילוסוף הכוזרי לא מבין שום דבר מהחיים שלו. טוב, הלאה. לא, טוב. והסיבה הרביעית, אז אם כן, אם כן למדנו בינתיים, עומק המשיג, עומק המושג, קוצר המשיג ואריכות המצעים. כן. בבקשה. הוא המשכיל, כן, שכל משכיל ומושכל. מדע יודע וידוע. כן. So what? כל זמן שהוא נתון בגוף. כלומר, לפי הרמב״ם, כל זמן שאדם נתון בגוף, יש לו עיכוב בידיעה השלמה, כי הגוף הופך את החשיבה לסובייקטיבית. ולכן המטרה היא חיי העולם הבא, כאשר הנפש משכילה ללא העיכובים של הגוף. לכל דבר יש חומר וצורה? לא, מי אמר לך? רמחל, וואלה. זה באמת קשה מאוד על הרמב״ם. למה הרמב״ם שועבד הרמח"ל, תגיד לי? כן? כן. לא, זה הרמב״ן. הרמב״ן, כן, בסדר. כן, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו לומדים את דברי גדולי ישראל, צריך לדעת שלכל אחד יש דרכי חשיבה משלו. כן? וכאשר, וצריך להבין, אתם מבינים למה הדברים, כלומר, אתם חיים, כלומר, מאות שנים אחרי שנתווספו שכבות על גבי שכבות של מחשבה. ועד כדי כך שאנחנו התרגלנו לחשוב שהשכבות של הדורות האחרונים הן הכרחיות כהנחת יסוד של היהדות מלכתחילה. ואנחנו שוכחים שהדברים האלה באו על ידי בנייה. והרמב״ם מייצג שלב מסוים של המחשבה הישראלית, ומבחינתו היא גם סוף פסוק. כן? ולכן זה קצת סותר, זה סורט במידת מה את ההכרות שלנו. אבל לא בגלל זה אנחנו לא יכולים ללמוד אותו. כלומר, בגלל זה אנחנו נלמד אותו לא כמו שהוא אמר על עצמו. זאת אומרת, במילים אחרות, הרמב״ם הוא התחלת הסוגיה. ואתה רואה שכל גדולי ישראל במשך הדורות עסקו בדברי הרמב״ם, או כדי לקבל אותו, או כדי לסתור אותו, או כדי ליישב את אלה שסתרו אותו. כלומר, בסופו של דבר הוא תמיד סרגל, הסרגל שעל פיו מודדים את הדברים. אני לא יודע, יכול להיות שהוא צודק. בוא נבדוק. זה גם נכון, אבל אתה יודע, זה שאנחנו פוסקים לפי האחרונים, זה סותר כלל אחר. שהלכה כרב במקום תלמיד, נכון? גם הלכה כרב במקום תלמיד. למשל, אם אתה רואה בתלמוד שרב ורב יהודה חלוקים זה על זה, הלכה כמי? כרב, למה? כי הוא הרב. נכון? ורב יהודה תלמידו של רב. אז הלכה כרב במקום תלמיד. מצד שני, יש לנו כלל, הלכה כבתראה, הלכה כאחרונים. זאת אומרת, שאם אתה רואה מחלוקת בין רבה לבין רבינה, הלכה כרבינה. למה? כי הוא אחרון. איך אפשר ליישב את שני הכללים האלה כאחד? לא פשוט. אותו דבר מצאנו מחלוקת בין הרמה לבין הבית יוסף. הבית יוסף אומר שכאשר אנחנו רוצים לפסוק הלכות, אנחנו מסתכלים על דברי הראשונים, ועד יסוד זה דוחים את דברי האחרונים. ולכן, כיוון שהראשונים הקלו יותר, הלכה כראשונים לכולה. הרמה אומר, מה פתאום? הלכה כבת ראה, ומאחר והאחרונים החמירו יותר, הלכה לחומרה. איך מסדרים עם שני הכללים האלה כאחד? בלגן, לא? טוב, לגבי התלמוד זה לא מסובך. אמרו מחברי הכללים, שמה שהלכה כרב במקום תלמיד זה עד ימי אביי ורבה, ומה שאמרו שהלכה כבת ראה זה מימי אביי ורבה ואילך. מה? רגע, למה זה ככה? זה לגבי התלמוד. עכשיו, מה הרציונל של הטענה הזאת? שעד ימי אביי ורבה אף אחד לא למד את דברי השני. כל אחד בבית מדרש שלו למד, אבל לא ידע מה אומרים בבית מדרש שני, לא בחנו את דברי השני. בימי אביי ורבא התחילו לעשות עבודה של בדיקה, אספו את כל החומר והתחילו להגיד, זה הטענה שלו כזאת, התחילו לבדוק את כל הטענות. אז אומרים, האחרונים ראו את דברי הראשונים ובכל זאת חלקו עליהם, סימן שהם הגיעו למסקנה אחרת, נכון? זה טוב לגבי התלמוד. עכשיו, המחלוקת בין הבית יוסף לרמה זה לגבי תקופת הראשונים. השאלה אם זה שוב חוזר, הדיון הזה. בסדר? עכשיו, לגבי השאלה של ידידיה. זה נכון, אנחנו פוסקים הלכה כדברי האחרונים, אלא אם כן לא בא לנו. לא, לפעמים אנחנו רואים שהראשונים כמלאכים, ואנחנו אומרים, טוב, עם כל הפלפולים שלנו, אבל הרמב"ן והרשב"א והריטב"א והרבנו תם, זה כולם אמרו ככה, אז מי אנחנו שנחלוק עליהם? יש גם זה. נכון? יש לפעמים שאחרונים, עם כל גדלותם, לא ראו את דברי הראשונים. או ראו אותם בצורה משובשת. אז אנחנו יודעים שהם טעו. כלומר, אין מה לעשות. כלומר, מישהו אומר, הרמב״ם אומר ככה, אתה רואה תשובה של הרמב״ם, שבה הוא מסביר מה שהוא אמר משנה תורה, הוא אומר, הפוך מאותו אחרון, מה אתה עושה? אז אתה פוסק כמו הרמב״ם ולא כמו האחרון. טוב, כן. יש פה שאלות. יפה. טוב, אנחנו נוותר על שתי השאלות התחתונות, כי אי אפשר לראות אותן, כיוון שלא מעלים אותן. טוב, אני אראה את שאלה 3 ושאלה 4. שאלה 1 ו-2 בלתי אפשרי לראות. שאלה לכבוד הרב, מה הביסוס לפי הרמב״ם לקרבה המיוחדת של ישראל לאלוהיו? והרי גם הנוכרי יכול לחקור בידיעת האלוהות כישראל. יפה. כלומר, אם אתה אומר סך הכל זה פילוסופיה, אז גם הגוי, גם הוא יחקור. כן? מעניין, יש תשובה של הרמב״ם יש ויכוח האם היא באמת של הרמב״ם או לא, אבל כנראה שבאמת היא שלו. תשובה שירית שהוא כתב לתלמידו, תלמידו רבי יוסף ברבי יהודה בן עקנין, שרבי יוסף ברבי יהודה כנראה טען שהוא הגיע לנבואה, והוא הביא כעדים נאמנים את אבן רושט ואת הרמב״ם, והרמב״ם כותב לו, איך אתה הרבבת בעדות יהודי וגוי? מה פתאום? מה אתה מביא גוי איתי? מה זה לא? כן. רק ששמע בסוף הרמב״ם מנחם אותו, יכול להיות שאתה תגיע, אבל תחכה עוד כמה זמן. דבר נוסף, הרמב״ם סובר שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל כאומה, ובתור אומה יש בנו סגולת החוכמה, ולכן באופן סטטיסטי תמיד יהיו יותר חכמים בישראל מאשר בעמים. זה סגולת ישראל לפי הרמב״ם. יש לנו נקודת פתיחה וגם השגחה מיוחדת שמתמידה להתלוות אל האומה, שגורמת שהחוכמה תמיד היא מצויה בישראל. אצל הכוזרי זה משהו אחר לגמרי. אצל לפי הרמב״ם סגולת ישראל היא בחוכמה. דיינו, היהודים יותר חכמים מהגויים. זה משהו גזעני. כן, לפי הכוזרי אין שום קשר. ההבדל הוא בנשמה ולא בשכל. ולכן רבי יהודה הלוי הוא לא גזעני, כי הוא אומר שההבחנה היא נשמתית, אבל מצד הטבע יש שוויון. זה שונה לגמרי, זה בדיוק הפוך, הייתי אומר. כן. למשל, הרמב״ם בהיגרתו לרבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר בא אל הרמב״ם בגלל שהוא טען כל מיני טענות, ורבו אמר לו שהוא כסיל. זה ממש פגע בו. ואז הרמב״ם אומר, הרב שלך לא צודק, אתה צודק. וחוץ מזה, איך אפשר לקרוא לך כסיל? הרי אתה התגיירת. אם התגיירת, זה סימן שאתה חכם גדול, שהבנת שהדתות לא נכונות, וכולם העתיקו מן היהדות, ורק אנחנו הצודקים. חכם גדול אתה. שוב, אנחנו רואים שהרמב״ם רואה את הסגולה הישראלית בחוכמה. גם בסוף הלכות עבודה זרה, לגבי הכישוף. שהרמב״ם אומר שהכישוף זה שטויות, ואין ראוי לישראל שהם חכמים גדולים להאמין בחיגון אלה. כן, מעניין, שהוא סובר שהיהודים הם חכמים. עכשיו, אגב, אנחנו רואים שעם כל חוכמתו של אריסטו, הרי הוא לא הגיע לזה שהעולם נברא. נכון? והוא גם לא הגיע להבנת ההשגחה. אז כלומר, בכל זאת, בדברים די בסיסיים, די יסודיים באמונה, החוכמה של אריסטו לא עמדה לו. לא יודע אם לא רצה או כן רצה, אבל עובדה. כלומר, הרמב״ם, שמעריך מאוד את אריסטו בתור פסגת החוכמה האנושית, חולק עליו בדברים יסודיים. סימן שאם אתה נולד את היווני, יש משהו שאתה לא משיג. בכל זאת. כן, בבקשה. יהודי לא, ולא חכם לא יכול להיות. אני אגיד למה. כי לפי הרמב״ם, כל יהודי הוא מחובר לרבנים. והרבנים מחוברים לרמב״ם, והרמב״ם יודע את האמת, ולכן באיזושהי צורה זה חודר אצל כולם. כן, אבל הוא מחובר למישהו שיודע, זה הכוונה. ולכן 13 עיקרים זה מספיק לו לפי דרגתו. שאלה 4, אין סיכוי שאדם פרטי ידע את כל המדע. רואים כיום שלכל ענף במדע דרושה התמחות של חיים שלמים, וגם כך הידע מוגבל. אם כן, אף פעם לא ישיג האדם האנושי את החוכמה. אומר הרב קוק, כתשובה לשאלה הזאת, יש מה שנקרא הנשמות הכוללות ובעלי המקצועות. כלומר, יש אנשים שהתמחו, הקדישו את כל החיים שלהם בחקר גידול החסה בתאילנד הדרומית במאה ה-14. זה שזה הקדיש את החיים שלו. אז האם על ידי זה אפשר לדעת את האלוהות? התשובה היא לא. אבל הוא ייתן הרצאה של חצי שעה שבה ישב אדם עם נשמה כוללת. והוא יקבל תוך חצי שעה את כל המסקנות של כל מחקר החיים של אותו אדם. כולל הדרכים שמגיעים לזה ואיך חקרו את זה וכו'. ואז זה מעשיר את הנשמה הכוללת. ואז הנשמה הכוללת גואלת בזה את בעלי המקצועות. יש מהלך כזה. עכשיו יש פה עוד שתי שאלות, שאלה אחת ושאלה שתיים. שאלה שתיים חתוכה, שאלה אחת בכלל לא גלויה, ולכן אפשר סוף סוף. טוב, שבוע טוב כבוד הרב.
א', אולי הרמב״ם נמנע מלהגדיר את גבול ההשגה בקו ברור משום שהקו דינמי ומתקדם, יכול להיות. ב', איכן אם בכלל כתב הרמב״ם שייתכן כי המדע בין זמנו הוא בר חלוף ונתון לשינוי? הוא כתב את זה במאמר השני בפרק על האסטרונומיה, וגם בהקדמה לחלק השלישי של מורה נבוכים. לכבוד הרב, שלום, אם לפי הרמב״ם לימוד החוכמות כגון פיזיקה וכולי מביאים לידיעת השם, אם כך גדולי המדענים היו אמורים להיות יראי השם, ואנחנו רואים בדיוק ההפך, מדוע אינם רואים מבשרי חזה אלוה? אני מצטער לומר לך, אבל דווקא גדולי המדענים הם כן הגיעו לדעת אלוהים במידה רבה. למשל, אדם כמו ניוטון, כל המחקר שלו בפיזיקה היה כדי לדעת את השם, ולכן לא בכדי הוא התעניין בקבלה. ורק במאה ה-20 פרסמו סוף סוף כתבים של ניוטון שידעו על קיומם אבל התביישו מלפרסם אותם, שבהם הוא מדבר על המסע הנשמתי שלו וההתעסקות שלו בקבלה כדי לדעת את אלוהים. כך שאנחנו רואים שכל ההתקדמות הפיזיקלית שלו הייתה חלק מדעת השם. וגם איינשטיין, שאף על פי שלא היה בדיוק מאמין לפי האורתודוקסיה היהודית, אבל הוא באמת ראה בחיפוש שלו המדעי דרך של דעת אלוהים. אין שום ספק, מה זה דברים האלה? אפילו יש אחד מגדולי המדענים בימינו, הוקינג, יד סטיבן הוקינג, שמשתמש בחקירה המדעית שלו כדי להגיע לאפיקורסות. לא, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, זה אומר שהוא רואה בחקר המדעי שלו חלק ממחקר האלוהות. כן? בדרך אתאיסטית, אבל זה לא משנה. זה שאתה אתאיסט לא אומר שאתה לא מאמין. זה האופן שלו להאמין. כן? מה? מה הבעיה? אגב, על זה אני נתתי שיעור לפני שנתיים בכנס באהבה ובאמונה. זה נקרא תשובת החוכמה. מי שרוצה לחפש בארכיון של הערוץ, תשובת החוכמה. יש הרצאה שם, במשך 20 דקות אני מתייחס לטענות של הוקינג. כך שאנחנו רואים שם שהוקינג הוא באמת אדם שמחפש את דעת האלוהים. אני לא מבין בכלל את הקושי. עד רבה. חוכמת היהודי היא בנפשו או על ידי התורה? כלומר, האם יש בתורה כלים לשיפור המוח, או מכיוון שהיהודי הוא חכם, הוא קיבל את התורה כדי לאזן אותו? טוב, זה באמת שאלה גדולה. שאלה גדולה. כי הרמב״ם באיגרת תימן כותב שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו על ידי תורתו מכל העמים. ביטוי מאוד מעניין. שעל ידי תורתו הבדיל אותנו מכל העמים. אבל השאלה היא, למה אותנו הוא הבדיל? אפשר להגיד, בגלל שהיינו חכמים מלכתחילה, יהב חוכמתה לחכימין. מי שכבר יש לו בסיס, אז הקדוש ברוך הוא מוסיף לו חוכמה. למה עלינו לדעת את אלוהים, אם הוא בחר להסתתר, האם אין במאמץ זה מעין מרידה? או, זו שאלה יפה. לא, באמת, שאלה ממש, אני חושב שהיא ראויה להתייחסות. כלומר, אלוהים מסתתר, אז למה אתה רוצה לדעת אותו? הוא רוצה דווקא להסתתר. מה?
אולי זה משחק מחבואים?
אולי זה משחק מחבואים, יכול להיות. הרי במשחק מחבואים, אתה רוצה שיגלו אותך בסוף, כן? אבל בכל זאת, אני חושב שיש פה משהו מאוד יפה. זאת אומרת, ניתן לומר שאלוהים מתגלה בשני מסלולים, דרך הגילוי ודרך ההסתר. ואם אתה מכיר אותו רק דרך הגילוי או רק דרך ההסתר, אתה לא יודע אותו. זה מה שאומר, זה כמין משחק צללים כאלה. למשל, יש בתלמוד לגבי הבדים של אהרון, אהרון הברית, שהיה בתוך קודש הקודשים. אז היו לו שני מוטות מהצדדים, בדים, כדי לשאת אותו. והם היו, מול אהרון הייתה פרוכת, וילון, וילון עבה כזה, מאוד יפה, והבדים היו דוחקים בו קצת, והיו נראים ואינם נראים כשני דדי אישה. מה כתוב? כן, כלומר, מי שהיה רואה את הווילון הזה, היה רואה שתי בליטות, אדומות לדדי אישה, וזה היה סימן לנוכחות של הבדים. נשאלת השאלה, למה דחפו את הבדים כל כך? היה אפשר קצת אחורה, ואז הווילון היה ישר. נכון? הרי סך הכל זה לא תפס את כל המרחב של קודש הקודשים, היה אפשר קצת יותר אחורה, אבל בסדר. או להזיז את הווילון קדימה, מה... רואים שזה מכוון. כלומר, המטרה הייתה נראים ואינם נראים. שזה הדרך האמיתית של דעת האלוהות. ויש אפילו ממד אירוטי, כמו שאתם מבינים, לפי הדימוי. כן? שדרך האהבה יש קרבה וריחוק כאחד. אז כנראה שרצונו של הקדוש ברוך הוא להסתתר כדי שנגלה אותו. כן? כמו שקראת לזה, משחק מחבואים. קוקו, אני פה, משהו כזה. רואים את זה באיזו סתירה שיש בתורה עצמה. בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון? ומה עשה העולם? הסתיר את מי שאמר. כלומר, איזו תוצאה. הקדוש ברוך הוא אומר, ועל ידי המאמר, טרח, נעשה וילון. נכון? כן או לא? אתה מבין מה שאומר? כן. עכשיו, נגיד, בסדר, היה צורך בזה, שהקדוש ברוך הוא יסתיר את עצמו במשך 2500 שנה, פתאום, עשרת הדיברות. הדיברות זה פריצה. הוא פורץ את המסך כדי שיקירו אותו. אז אם אתה כל כך רוצה שיקירו אותך, אז למה הסתתרת בהתחלה? כי אם, אז הקדוש ברוך הוא יענה, כי אם הייתי מתגלה מיד, אז לא הייתה אוטונומיה אנושית. לכן אפשר לומר שכל הסיפור של ההיסטוריה זה משחק בין מאמרות לדיברות. מאמר שמסתיר, הזוהר אומר בחשאי, מאמר בחשאי אומר הזוהר. והדיברות שמגלות. לפעמים מאמר, לפעמים דיבור. וידבר השם אל משה למור. עכשיו, יש, לפי זה מובן מה שכתוב במשנה. האומר דבר בשם אומרו. כן, מה זה אומר בשם אומרו? האומר, מה הוא אומר? דבר. הוא אומר דבר, הוא אומר אמירה. הוא המדבר דבר בשם מדברו. למה המשחק הזה בין שני הביטויים? כן? אלא האומר דבר, מי שהופך את המאמרות לדיברות. הוא מביא גאולה. למי הוא מביא גאולה? לעולם כולו. כי העולם נמצא בהסתר פנים. אז צריך להוציא את העולם מגלותו על ידי שהופכים את המאמרות לדיברות. בסדר? זה אולי קצת תשובה לשאלה היפה שהעלית. כן. אבל אתה צודק שיש בזה מרידה כשזה נעשה ללא ההכנות, ללא המצעים. כן, בבקשה, אדוני.
אם זה השם שלנו, זה הסגות שכריות.
נכון, נכון, ממש כך. כלומר, לפי הרמב״ם, הנבואה היא השגה שכלית, אבל היא השגה שכלית בתוספת דמיון, ולכן היא מעמיקה יותר בנפש. נכון, אתה צודק, זה גם, אבל זה האופן שבו האלוהים פונה אל האדם. כן, יעיין נא כבודו באורות ישראל, של הרב קוק, הוא דן בשתי גישות אל הנבואה. כן, הוא מתכוון באמת לרמב״ם ולאחרים. אני צודק. באורות ישראל, בואו נראה, אנחנו רואים את זה לפני יעד זמן. יש פה אורות? מה? יש פה אורות. תודה. איזה יופי. הכל מסודר פה, משהו.
אני מדברים כדי לגזור אותה.
הנה. ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל, כלומר, יש טוענים שהפילוסופיה זה בא מהיהדות. זה בעמוד קוף סמך ה. ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל קשורה היא בדעה שנייה על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. להסוברים שהנבואה והשכל קשורים הם זה בזה, מזה, הרמב״ם. מוכרחים אנו לומר מזה שאנחנו רואים שהידיעות האלוהיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל, שגם השכל האנושי ופיתוחיו יעשה פריו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר שאת. כלומר, כיוון שהנבואה והשכל קשורים זה בזה, חייב להיות שהיהודים יהיו חכמים גם בפילוסופיה. אמנם ההכרה האומרת שהשכל האנושי אין לו עניין בתיאוריו עם הנבואה, שזה, מי אומר את זה? רבי יהודה הלוי. ויותר ממה שהוא מועיל ומזיק להתפשטות השפעת העליונה של הנבואה, שהשכל הפילוסופי מהווה איזה עיכוב, למשל, רבי נחמן ברסלב סובר כך, היא מתכבדת באומרה שהנטייה האלוהית אל אור הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה. כלומר, עד רבה, אנחנו כל כך נביאים שאין לנו זמן להתפלסף. זה הגישה השנייה. כי תמיד נשאה כנסת ישראל עיניה למרומים, לשאיפות והכרות עליונות. אמנם ודאי שהטוב התמציתי של השכל האנושי, שהוא עיקר היסוד הפילוסופי, מאיר באומה בעומק נשמתה וכו'. אגב, יש תשובה של הרמב״ם בספר פאר הדור. מכירים ספר פאר הדור? יש תשובות. יש לנו היום אלפים של תשובות של הרמב״ם. אחד הקבצים הראשונים שהתפרסמו כבר לפני כ-200 שנה, זה השאלות ותשובות הנקראות פאר הדור. שם יש תשובה שזה ספק אם זה הרמב״ם כתב אותה בעצמו או שהוא יקריא את זה. ואז זה קצת השלכות. הוא כותב שם שכל ההכרות של אריסטו אינן מגיעות לקרסולי ההשגות של הנביאים. כך הוא כותב. ושכל מה שאריסטו דיבר הוא ודאי רק עד גלגל הירח, ולמעלה מזה הוא השערה. האם יש לו משהו דומה גם במורה נבוכים? אז משמע בכל זאת שגם בספרי הרמב״ם יש משהו בנבואה שהוא גדול יותר מהפילוסופיה. אבל זה באמת אחת השאלות, איך, כיצד. טוב, והסיבה הרביעית. הסיבה הרביעית למניעת ידיעת האמת. ההכנות הטבעיות. והוא כבר נתבאר ואף הוכח כי המעלות המידותיות הם מצעים למעלות ההגיוניות. ולא ייתכן שיוזגו הגיוניות אמיתיות, כלומר מושכלות שלמות, כי אם לאדם בעל מידות מוכשרות מאוד, אדם נוח ומיושב. דבר פשוט, אם אדם כועס, אז הוא לא בשלווה. אם הוא לא בשלווה, איך הוא יעסוק במדע? לא יעשים, לא יגיע. אם אדם יש לו גאווה, הוא אומר, אתה תלמד אותי? מי אתה שתלמד אותי? ואז בסוף, הוא לא ילמד כלום. וכדומה. זאת אומרת, המידות הרעות, או אם אדם יש לו תאוות, כל הזמן הוא רודף אחרי אוכל, אחרי נשים, אחרי תאוות מדמיוניות, כל מיני שטויות. אז מתי הוא יעסוק בחוכמה? אז לכן, הוא אומר, ברור שאי אפשר להגיע להשגות העליונות אם יש לאדם מידות רעות. ויש בני אדם רבים שיש בהם מתחילת הווייתם תכונה מזגית שאי אפשר עימה להיות שלם כלל. כגון מישהו בטבע חם לבב מאוד. כל דבר מרגיז אותו. מה אתה... מה, אל תתקן אותי. כתוב, וילכו, עם שבע, נע. אז אני יודע יותר טוב ממך, אל תלמד אותי לקרוא. מישהו בטבע חם, טבע חם לבב מאוד, וחזק. הרי אינו פלט מן הכעס, ואפילו יכשיר את עצמו ככל האפשר. זה לא שהוא לא יכול לתקן קצת, אבל יש בכל זאת איזה גבול. כן? לא, זה לא שהוא עצבני, אבל מעצבנים אותו. כן? וכמי שמזג האשכים שלו, חם ולח, חזקי הבנייה ועברי הזרע מרבים להוליד זרע, הנה זה רחוק שיהיה פרוש, ואפילו יכשיר את עצמו ככל האפשר. כלומר, יש אנשים שיש להם נטייה חזקה מדי אל התאוות המיניות. וכן תמצא בבני אדם אנשים בעלי פעלתנות וחירוף נפש ותנותיהם פזיזות מאוד, בלתי מסודרות, מורים על ליקוי ההרכבה ורוע מזג, ואי אפשר להביאם בחשבון. כן, זה אגב הסגנון פה של הדברים הוא סגנון הרפואה הישנה, הרפואה של גלינוס ושל היפוקרטס. מה? יאמנו, תגיד שיש לו הפרשות הורמונליות יותר מדי, כל מיני דברים, כן. הפרעות קשב וריכוז, הוא צריך תרופות, כל מיני דברים, כן. טוב. הנה אלה, לא תימצא בהם שלמות לעולם. והטיפול בהם, עם מצבים כאלה, שכלות מוחלטת מן המטפל. חבל על הזמן. לפי שהמדע הזה, כפי שדעת, אינו מדע רפואה ולא מדע הנדסה. ולא כל אדם מעוטד לו מצד האופנים שכבר אמרנו, ולפיכך אי אפשר בלי שיקדמו המצעים המידותיים, עד שיהיה אדם בתכלית התקינות והשלמות, כי תועבת השם נלוז ותישרים, סודו. כלומר, אם אתה רוצה לדעת את סוד השם, צריך להיות ישר. זה די פסימי, כן, מה שאומר הרמב״ם. כן? יש אומר שאנשים שהם דפוקים מלכתחילה, מה לעשות? טוב, האמת היא שבימינו, ההתקדמות של הרפואה היא כזאת, שאנחנו יכולים להוציא הרבה אנשים מכלל הדפוקים למצב של נורמליות. אבל לא את כולם, יש כאלה שאי אפשר. ולפיכך, מרוחק לימודו לבחורים. כן, הרי למה אמרו, יש בגמרא, אחד רצה ללמוד מעשה מרכבה, אמר, אני עוד לא מספיק זקן בשביל זה. הקעתי לקשי, לא זקנתי די. כן, ואף אי אפשר להם לקבלו מחמת המיית טבעיהם ותרדת מחשבותיהם בלבת הגדילה. כן, רואים, התיכוניסטים, יש להם שכל, מצד שני, הרבה תגובות אימפולסיביות. כן? אימפולסיביות, טיפשו, כמו שנקרא גיל הטיפש עשרה, נכון? זה ביטוי כזה שמשתמשים בו. זאת אומרת שהגיל הזה מונע את היישוב של הדעת. מצד שני, יש שם הרבה יתרונות שכדאי לנצל אותם בגיל ההוא. עד אשר תשוך אותה הלבה המביכה, ויוזגו להם הנחת והשקיטה, ויקנעו ליבותיהם, ויהיו ענבים מצד מסגם. כן, יש גם גאווה שקשורה לנעורים, כן? ושמונעת את ה... השגה של החוכמה, ואז ירוממו את עצמם לדרגה זו, והיא השגתו יתעלה. כלומר, המדע האלוהי אשר מכנים אותו במעשה מרכבה. אמר קרוב השם לנשברי לב. אמר מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח. השימו לב שלפי הרמב״ם לא מדובר פה על דיכאון, אלא מדובר על יכולת קיבול. ולפיכך אמרו בתלמוד על אומרם, מוסרים לו ראשי פרקים, אמרו אין מוסרים ראשי פרקים אלא לאב בית דין, והוא שליבו דואג בקרבו. והכוונה בכך שפלות הרוח והענווה ויישוב הדעת המופלג נוסף על החוכמה. ושם אמרו, אין מוסרים סתרי תורה אלא ליועץ וחכם חרשים ונבון לחש. ולדברים שהכנה הטבעית הכרחית בהם, הלא יודע אתה כי יש בבני אדם חלושי מחשבה מאוד. אף על פי שהוא מבין יותר מכל אדם. ומהם מי שיש לו מחשבה נכונה וכושר הנהגה בעניינים המדיניים, והוא נקרא יועץ. אבל אינו יכול להבין מושכל, ואפילו קרוב למושכלות הראשוניים, אלא יהיה פטי מאוד אין עצה לו. למה זה מחיר ביד כסיל? לקנות חוכמה ולב עין. ויש בבני אדם בעל הבנה זכה בטבעו, השולט בנסתרי העניינים, בדברי הסבר קצרים בחוכמים, והוא נקרא נבון לחש. כלומר, הוא מבין ברמז. אומרים לו חצי משפט, הוא כבר יודע את הכל. אלא שלא עסק ולא הושגו לו המדעים. ואשר הושגו, אז אם כן דיברנו על זה שהוא צריך להיות חכם, יועץ, חכם חרשים ודבון לחש. כלומר, הוא צריך גם להיות עם חוכמה, גם עם הבנה מהירה, וגם תפיסה של הנהגה פוליטית. ואשר הושגו לו המדעים בפועל, הוא הנקרא חכם חרשים. חרשים. אמרו, כיוון שמדבר, נעשו הכל כחרשים. התבונן, האח התנה בלשון הכתוב, שלמות האדם בנהגות המדיניות ובמדעים העיוניים, עם טבע זך ותבונה ויכולת הסבר לומר את העניינים ברמז, ואז מוסרים לו סתרי תורה. ושם אמרו, אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, תא לגמרך מעשה מרכבה, בוא ואני אלמד אותך מעשה מרכבה. אמר לאקתי לקשי, עדיין לא זקנתי, כלומר טרם זקנתי, ועד כה אני מרגיש המיית הטבע ופעילות הנעורים. שים לב, ואך יתנו גם הגיל נוסף על אותן המעלות, ואך ייתכן עם כל אלה לעסוק, ואך ייתכן עם כל אלה לעסוק בעניין זה עם כל המון בני אדם, טף ונשים. ברור שלפעמים אתה בא ללמד דברים עמוקים, אנשים אומרים, אין לי כוח. כן? מתי אוכלים? איפה יש משחק? וכו'. כן? מתי יוצאים הביתה? נשים הן לא מלומדות, כן? בימי הרמב״ם נשים לא היו מלומדות. בימינו תלוי, יש ויש, כן? יש גם לפעמים הפזיזות הנשית שמונעת את ההשגה. כן, מצד הרגש, מצד האופי הנשי. יש טענה פמיניסטית שכיוון שהתלמוד נכתב על ידי גברים, אז נשים, אז הוא לא יכול לפסוק לנשים. זה שטויות. כי הרי התלמוד לא נכתב על ידי גברים, התלמוד נכתב על ידי חכמי ישראל. ושהם מוסרי התורה. אבל יחד עם זה, זה אומר משהו, שהוא חובר לפי הלך רוח גברי, ולכן לנשים יש קושי בלימוד הגמרא. בגלל זה, לא שאסור לאישה ללמוד גמרא. מי שאומר שאסור לאישה ללמוד גמרא, שיביא מקור, אין מקור. אין שום מקור שאוסר על אישה ללמוד גמרא. לא אז בסדר, אז אני אומר לך שאין שום מקור. בסדר, ואין לי זמן עכשיו להסביר את זה. אבל, אבל זה נכון ש... מה ב? טוב, זה לא נביא ראייה משם, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש איזה קושי מבחינת ההתאמה לסגנון. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313 02-646-1313